כל מה שאנחנו הוא תוצאה של מה שחשבנו. התודעה היא הכל. אנו הופכים להיות מה שאנו חושבים.
תודעה פוגשת נשות עסקים עם מורטו לדנו. הפודקאסט שמפגיש נשים עצמאיות עם העולם הפנימי העסקי שלהן. כאן נכיר כלים ייחודיים ושיטות עסקיות מגוונות, נשמע סיפורים עסקיים מרתקים ונדבר על שילוב עבודת רוח והתפתחות אישית עם היבטים עסקיים. כל מה שעסק צריך בשביל להצליח, בדרך המתאימה ביותר למובילה אותו, נמצא כאן. תודעה פוגשת נשות עסקים. מוזמנים ומוזמנות להצטרף לדרך.
ערב טוב, חלוש.
ערב טוב.
מה העניינים?
מצוין.
אנחנו הקדמנו לדעתי באיזה שתי דקות, אז אנחנו נתחיל להרים לאט לאט ככה את העניינים. אז קודם כל, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, תודה שבאתם שאתם מאזינים, או שתאזינו לנו בהמשך. התוכנית, הפינה הספציפית הזאת היא ברדיו חברתי הראשון, היא נקראת תודעה פוגשת נשות עסקים. זאת פינה שמדברת על נשים, למען נשים, על החוויות העסקיות הנשיות, על תודעה ועסק, ואיך זה מתחבר ואיך הם משפיעים אחד על השני. אנחנו נעלה לכם פה שירים רק של נשים או על נשים, וכל אורחת שמגיעה לאולפן מספרת את הסיפור האישי שלה ואת איך זה יכול לתרום לכל אחד מכן. והיום יש לנו פה את מיכל אוש, ומיכל היא מאמנת בשיטת סאטיה ומיינדפולנס, ויש לה ייחודיות עסקית שתכף היא תספר לכן. אבל אני תמיד פותחת בזה שאני שואלת אותך בעצם איך את רוצה להציג את עצמך, שזה תמיד מסקרן אותי. אז שוט.
שוט. אז בעצם זה נכון שאני בעצם מאמנת ומנחה אנשים, זה נשים אבל גם אנשים, לנשום בתוך היומיום. ואני אומרת לנשום בתוך היומיום, הכוונה שלי היא באמת איך אפשר להפחית את המקומות האלה של הלחץ, של העומס, של הסטרס, ולהכניס במקום זה איזושהי נינוחות, איזשהו איכות חיים קצת יותר טובה, בתוך כל הבלגן היומיומי הזה, בתוך כל שגרת החיים הסופר אינטנסיבית שיש כמעט לכולנו, לא משנה מה אנחנו עושות. וזה בעצם מה שאני עושה. בקליניקה שלי, עם אנשים פרטיים, אני עושה את זה גם בארגונים, אני מנחה סדנאות של מיינדפולנס, תכף נדבר גם בדיוק מה זה אומר.
נכון, אנחנו נתרגם לצופים את כל ההגדרות.
את כל המינוחים, הכל יהיה לכם ברור, אל תדאגו, הכל יהיה לכם ברור. אבל זה באמת משהו שאני עושה בצורה מאוד רוחבית, גם אם זה בקליניקה שלי בוואן און וואן, גם אם זה בקורסים שאני עושה, גם אם זה עכשיו אופליין ואונליין, וגם בחברות וגם בארגונים, שזה מאוד מאוד כיף וככה ורסטילי.
ותגידי, וסטטוס זה משהו שאת מציגה אותה בדרך כלל?
מה זה סטטוס?
בטח.
האמת שזו השורה הראשונה בעליי של כל הדברים. אז זה נכון, אני נשואה לעמית ואימא לשני ילדים מקסימים, זוהר ויאלי, וגם לכלבה שלנו דרמה. וזהו, גרה וborn and raised בתל אביב, שזה גם חלק חשוב בזהות.
לגמרי. אז בדרך כלל כל מתארחת שמגיעה לאולפן, אני נותנת לה לבחור את רשימת השירים שהיא רוצה. והשיר הראשון שמיכל בחרה זה אדון שוקו. תספרי לנו למה. אותי זה הפתיע.
כן, כן, זה מאוד לא עסקי פרופר, וזה בדיוק העניין, אני חושבת. בכל מקום שאני נמצאת, תמיד מילדות, זה כל מקום שיש אפילו קריוקי, זה השיר הראשון שאני שמה, עבורי זה מזכיר את המקום של ליהנות, ואני חושבת שעסקי או לא עסקי, זה הדבר הראשון, שאנחנו גם לפעמים שוכחים בדרך. וזה היה הרצון שלי רגע לשים את זה כאן. אנחנו רוצים ליהנות, מותר לנו ליהנות, גם בעשייה העסקית שלנו וגם בכל מקום. ובעיניי אדון שוקו עבורי זה המקום הזה של הכיף, של ההנאה, של הילדותיות, של הצחוקים אפילו, של שלו ביחד.
של להתחבר בחזרה לעני הפנימי הקטן שלך.
כן, גם לעני הפנימי וגם לביחד, כי בסוף הם הולכים ואוספים עוד אדונים שוקולדים, והם הולכים בדרך ביחד, והם הולכים לאכול, והם הולכים לנוח, והם הולכים להיות ביחד. אז זה כל המקום הזה של באמת, גם אחר כך גם אולי נדבר על זה, היכולת לצעוד ביחד עם עוד נשים, עם עוד אנשים, לעשות דרך ביחד, לא לבד.
עכשיו אני יותר בא לי לשמוע את השיר הזה. אז טוב, אז יאללה, אז נתחיל עם אריק איינשטיין, ונחזור לכם תכף. תהנו. טוב, אז בואי נתחיל מלהסביר רגע למאזינים ולמאזינות שלנו. קודם כל, אתם מוזמנים לשאול, לשתף, אנחנו מדברות בשיחה הספציפית הזאת על באמת, על, על, על איך עושים סוויץ' עסקי, ואם נמצאים בצומת דרכים, אז איך יודעים מה נכון עבורנו ומה לא מדויק לנו, ואיך נדע, ואיך נדע שאנחנו בכיוון הנכון. זה המהות של השיחה הזאת.
נכון.
אז אתם מוזמנים לשתף, לתייג, לשאול שאלות. אם אנחנו לא עונות, אנחנו כמובן לא נעלה בתור, פה בלייב עצמו, אבל אנחנו נגיב כמובן אחר כך, ואנחנו רואות את השאלות שלכם, אז אנחנו נוכל גם להתייחס. אז בואי נתחיל רגע מלתרגם לצופים מה זה מיינדפולנס ומה זה סאטיה, ומה הם הכלים האלה שאת משתמשת איתם, כדי שכולם יבינו אותם.
כן, אז מיינדפולנס אמנם זה מילה ככה ששומעים, זה מין איזה באזוורד כזאת, אבל אני מניחה שרובנו לא יודעים. שומעים אותה הרבה, אבל אני בטוחה שהרוב הגדול לא בדיוק יודעים ספציפית על מה מדובר, אלא באופן כללי. אז ההגדרה של מיינדפולנס היא באמת תשומת לב לרגע הזה באופן לא שיפוטי. זה בעברית, הוא אומר, בעצם היכולת שלנו לחזור למציאות, להיות כאן ועכשיו, ולא בתוך הסיפורים שיש לנו בראש, בתוך כל הדרמות, הדאגות, המחשבות שלנו, זה היכולת שלנו להתחבר בחזרה רגע למה שקורה, לכאן ועכשיו, ולשתדל לעשות את זה באופן לא שיפוטי, שזה משהו שכולנו כדאי לנו ללמוד לעשות יותר ויותר.
זאת אומרת, מה שאת בעצם אומרת, שעצם ההתבוננות על אותה נקודת זמן של עכשיו, מה קורה לי כרגע, מה המחשבות שאני מספרת לי כרגע, היא התהליך עצמו?
זה מתחיל בעצירה. ואני אומרת, עצירה זה לא שאני באמת מתיישבת על כיסא, בהכרח, אבל זה השנייה הזאת שאני שמה לב, וואו, מה קרה עכשיו? זה יכול להיות אפילו אם אני בנהיגה ואני בדרך לעבודה או בדרך לאסוף את הילדים שלי, אם אני בטוחה שכולכם מכירים את זה, נכנסים לאוטו ומהר מאוד מפליגים במחשבות לכל מיני עניינים, אפשר לחשוב על הבנק, אפשר לחשוב על הילדים, אפשר לחשוב על אוגוסט, אפשר מגיעים, וזה יכול להיות רגע לתפוס את זה ולהגיד, וואו, איפה אני? כי לפעמים המחשבות האלה מביאות איתן כל מיני תחושות, כל מיני לחצים אולי אפילו, ואנחנו ממש יכולים לעשות פעולות ביומיום שלנו בתגובה למחשבות האלה. אנחנו יכולים להרים טלפון למישהו, אנחנו יכולים להתעצבן, לכעוס, אפילו להיכנס להתקף חרדה, אני רגע מגזימה, הולכת פה לקיצון, רק כי ישבתי וחשבתי איזושהי מחשבה שאפילו לא קורית עכשיו.
כן, זאת אומרת, בעצם הגוף כאילו קופץ לאיזה מין סיפור אחר, הוא מופעל וקורה משהו. עכשיו, אצלך התהליך הולך בכיוון הזה או ההפך? זאת אומרת, האם זה מתחיל, קרה לי משהו, ואז אני מתחילה לשאול את עצמי מה קרה לי? או שבאופן רגיל, שגרתי, שאני בסבבה שלי גם, אני עושה את העצירות האלה ואני אומרת, רגע שנייה, מה עלה לי פה? מה קרה פה?
אז השאלה טובה וזה עניין של אימון. בהתחלה מאוד קשה להתחיל לשים לב, כי השגרה שלנו היא באמת מאוד עמוסה. אנחנו זזים מדבר לדבר, הכל מאוד מאוד אינטנסיבי. אז בהתחלה שמים לב בדיעבד. בהתחלה אנחנו מבינים שוואו, פתאום אני רואה, אם אנחנו חוזרים לדוגמת הנהיגה הזו, פתאום אני רואה שאני בכלל חושבת עכשיו על, לא יודעת, איפה הקורונה תהיה, או על הראשון בספטמבר, עכשיו אני חושבת. ואני לא פה, אז אני תופסת את עצמי בדיעבד ורגע הולכת אחורה. אבל עם האימון ועם התרגול, והיכולת להיות בסטייט אוף מיינד הזה יותר ויותר, אני גם יכולה לעשות את ההפוך שאמרת. אני יכולה רגע לשים לב באופן יזום גם.
אוקיי. עכשיו, מה זה בעצם נותן? זאת אומרת, יש... אני בטוחה שלך כמאמנת, את הרבה מאוד בטח פעמים נתקלת בזה שהמתאמנים אומרים לך, מה זה יעזור לי? כאילו, מה זה ייתן לי שאני כאילו אתחיל להתבונן? מה, אז, או מה בעצם יקרה פה? מה, על מה העבודה?
כן, זה שאלה מאוד מאוד טובה.
למה שווה לי?
בטח, זה שאלה מאוד 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 טובה. ואני אענה, תראי, שתינו עצמאיות, אני אענה רגע כדוגמה כעצמאית, בטוחה שכל עצמאית, וגם האמת, כל שכיר או שכירה יכולים להתחבר לדוגמה הזאת, שאנחנו יושבים ככה על המחשב, וצריכים להוציא איזושהי הצעת מחיר, או פרויקט, אם אני שכיר או שכירה בעבודה, ואני צריכה לשלוח איזו מצגת גדולה או משהו לבוס שלי, ואני ככה, אם אני אקח את הדוגמה שלנו כעצמאיות, אנחנו כותבות איזושהי הצעת מחיר, ורוצות לשלוח אותה באימייל, וכותבות וכותבות, ובהתחלה נורא מתלהבות, ולאט לאט פתאום, רגע, משהו לא נראה לנו, ופתאום מתחילה מחשבה, רגע, אולי המחיר יקר מדי, אולי לא יקחו, אולי, לא יודעת, זה צריך להיות בזום, זה צריך להיות פרונטלי, זה נכנסות מלא 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 מחשבות, ופתאום לאט לאט אני יכולה למצוא את עצמי נלחצת, או אפילו, את יודעת מה, במקרים מסוימים אומרת, טוב, זה לא מתאים לי עכשיו, אני אדחה את זה לאחר כך. או אפילו יותר גרוע, למחר כך, מה שנקרא. אני יכולה למצוא את עצמי פתאום מאבדת מוטיבציה, מאבדת ביטחון, לא שולחת בסוף את ההצעת מחיר, לא מדברת עם הלקוח, לא עושה את הטלפון, רק בגלל שהמחשבות שלי תפסו אותי, ולא קלטתי אותם באמצע. אז היכולת שלי להבין ורגע לחזור למציאות ולהגיד, רגע, רגע, מה קורה פה? ולהתחיל מחדש, יכולה לעשות הבדל עצום.
בואי ניקח דוגמה ספציפית. אני יכולה לתת לך דוגמה משלי, ואם את יכולה או רוצה או עולה לך משהו, אז תשתפי גם. אבל אני יכולה להגיד לך על מתאמנת, שא' נורא קשה לה לשים לב למחשבות שלה. בואי נתחיל מזה. כי זה בעיניי אחד האתגרים הראשונים שמתמודדים איתם.
בטח.
ואז נגיד והיא כבר שמה לב, אז היא מבינה שהיא חשבה כרגע שאותה פעולה היא לא טובה, או אני אגיד לך אותם, זה היום הייתה לי שיחה, היא מתאמנת, והיא אמרה לי, אני יודעת שמה שאני עושה עכשיו, או מה שאני אומרת לעצמי עכשיו, זה סיפור.
אבל זה כבר מאוד מתקדם, זה ממש שלב רציני.
זאת אומרת, זה שלב הראשון. נכון, אז שלב הראשון זה בכלל שעצרנו
ושמנו לב לזה, כי הרבה פעמים אנחנו לא שמים לב, אנחנו פשוט באמת מאמינים לסיפור של, אוקיי, זה באמת לא הזמן הנכון לשלוח, באמת צריך להוריד את המחיר, באמת אף אחד לא יקנה, אנחנו ממש קונים את הסיפור שסיפרנו לעצמנו בראש. אז בעצם לעצור ולשים לב, זה כבר וואו.
נכון, ואז השלב השני זה בעצם להבין שזה סיפור.
נכון.
שזה הברייקינג ניוז.
נכון.
נכון? זאת אומרת, רגע, זה סיפור שאני מספרת לעצמי, לא בהכרח המציאות.
נכון.
ואז השלב השלישי זה להגיד, אוקיי, האם זה, מה אני עושה עם זה? האם זה האמת? האם אני קונה את זה? לא קונה את זה? יכול להיות אחרת? נכון? תקני אותי אם אני טועה.
אפילו נכנס שם משהו בביניים, בגלל שכשאני שמה לב שזה סיפור, אני אולי שמתי לב לזה, אבל הגוף שלי עדיין מופעל. זאת אומרת, זה נכון שזה סיפור, אבל מבחינת הגוף שלי זה לגמרי האמת. זה השפיע עליי, אוקיי? אם אני פתאום דאגתי ממשהו, פחדתי ממשהו, גם כשאני ברגע הראשון קולטת שזה סיפור, עדיין הגוף שלי מאוד באיזשהו אומס, או באיזושהי התכווצות, הוא לא רגוע. אם אני עכשיו אקבל את ההחלטה מהקפיצות הזאת, מהדריכות הזאת, היא לא תמיד תהיה טובה. אז המיינדפולנס נכנס במקום הזה שבו אנחנו יכולים רגע להרפות, להחזיר את הגוף קודם כל לאיזון הזה, שהוא הכלי בסוף במיינדפולנס הוא מדיטציה. זה היכולת רגע לשבת עם עצמי כמה דקות ולתת לגל האנרגטי הזה לחלוף. כי זאת אנרגיה, זה בגוף. ורק כשנרגעתי, אז אני כבר יכולה לעשות את הפעולות הנכונות והמיטיבות. לפני זה, לא תמיד.
אוקיי. האמת שכשאת דיברת, אז פתאום היה לי הסיטואציה הזאת של קונפליקט בין זה שהראש הבין כבר משהו, שרצתי עם סיפור, עם הפנטזיה, עם החלום, עם הדיכאון, whatever, והגוף עצר, זאת אומרת, הגוף קרה לו משהו, ואז הרבה פעמים אם יש, אני מכירה כמה טיפוסים של אנשים, יש טיפוס אחד שהוא סוג, הוא בסוג של הכחשה למה שקורה בגוף, ואז יש איזה מין ניתוק כזה, ואני מכירה את התוצר שלו, את השרשור שזה, שזה בסוף מגיע באיזשהו כאב בגוף. כאילו אם אין את העצירה.
אין העצירה היזומה הזו, את ההבנה הזאת, אז הרבה פעמים, כן, זה עולה שלב. זה עולה שלב, ובאמת מגיע דרך הגוף של, היי, שים לב.
נכון. אפילו שהם, לא, אבל אפילו שהם שמו לב, נגיד, לצורך העניין, אבל עדיין הטיפול בגוף לא קרה. זאת אומרת, יש כאילו איזה מין הכחשה כזאת רגע לגוף. ואז באמת יש איזשהו תוצר בגוף, תוצר פיזי. החלק השני של האנשים זה אלה שבאמת שמו לב, ואז הרגיעו את עצמם וטיפלו בהם. ויש את אלה שבאופן קבוע חוזרים, שמים לב לגוף, שמים לב למה הראש אמר, ועדיין מעיפים את זה.
מה זאת אומרת מעיפים את זה?
מעיפים את זה, זה אומר, טוב, נו, כזה, מה זה, עוד פעם, מה זה היה? אז אני מכירה את זה כל כך הרבה. מה זה ייתן לי? זאת אומרת, לא רואים את האפקט המיידי, או לטווח ארוך, לצורך העניין, של בסדר, אז שמתי לב, נו, אז מה עכשיו?
זה, אני מניחה שגם אותם אנשים, שאם הם עושים איזושהי פעולה בעסק, וזה לא הולך ברגע הראשון, זה גם טוב, אוקיי, זה לא טוב לי, אז זה לא נכון. אז מתיישים מאוד מהר.
או הפוך, או הופכים להיות דוירים. עושים עוד, 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 בלי הצירה השנייה של מה טוב לי, מה לא טוב לי, מה נכון לי, מה לא נכון לי.
בדיוק, וזה בדיוק הנקודה. את חוזרת בדיוק לנקודה החשובה, שזה המקום של הצירה. זה המקום של הצירה. בסוף. זה רגע, רגע לעצור ולהסתכל, לעצור ולהתבונן, לעצור ולהחליט. זה סוג של דפדוף הלאה. גם שאומר, כן, כן, אני כבר יודעת, אני מכירה את... אבל זה דפדוף הלאה. לא הרגשת. לא עצרת. אמרת, כן, אני הבנתי. אבל העצירה עצמה לא הייתה.
אז בעצם דרך העצירה הזאת, מה שאת אומרת זה שנהיה מה? העצירה וההתבוננות. מה נהיה?
נהיה שקט.
אוקיי.
נהיה שקט ונהיה, אם אני יכולה רגע לתת את זה באיזושהי חוויה שכולנו מכירים, זה מין איזה, מין כמו איזה קיבוץ כזה, מין משהו שמאוד מאוד, הכתפיים מאוד כזה באוזניים והכל. תחשבו להתנהל ככה יום שלם. אגב, אנחנו עושים את זה לפעמים.
אנחנו עושים את זה, אנחנו לא בקשר עם הגוף בדרך כלל.
אז להתנהל מהקיבוץ הזה, כמה זמן נוכל למשוך? שבוע, אותו, אם זה מאוד מאוד חזק, שבוע, חודש, יכאב לנו בכל הגוף, נכון? אז זה בעצם היכולת שלנו רגע, להוריד רגע, להוריד רגע את המסע הזה, ואז לקבל החלטות. ואז לעשות שינוי, ואז רגע להחליט.
ומה קורה במצב שבן אדם נורא נורא נסער? נגיד, תן עוד דוגמה. מישהי שהייתה לה שיחה מאוד מאוד קשה עם לקוח. אוקיי? ובשיחה הקשה הזאת הוא ממש תקף אותה. כאילו, הוא ממש אמר מילים מאוד מאוד קשות, והיא התקפצה וזה וזה וזה. אז מה הייתה לה מיינדפולנס במקרה כזה?
מה עדיף לה להמשיך? זאת אומרת, מה האלטרנטיבה רגע? אני אשאל אותך דרך ההפוך. עכשיו, את מאוד מאוד נפגעת, או את מאוד מאוד נסערת. עכשיו תחיל לדבר עם הלקוח הבא, איך זה יראה?
בדרך כלל כן. בדרך כלל אוטומט זה לרוץ על אוטומט.
ואיך זה יראה? איך תהיה השיחה הבאה שלך אם עכשיו נורא נורא נפגעת? או אם עכשיו את נורא נורא כעוסה? איך זה הולך לראות?
סביר להניח שזה ילך וידרדר.
נכון.
אוקיי, מה האלטרנטיבה השנייה?
האלטרנטיבה היא לעצור רגע ולזהות שממש ממש נעלבת. או שאת ממש ממש פגועה, או שאת ממש ממש כועסת. לא משנה מה קרה כאן. אוקיי? ואפילו לתת לעצמך 5 דקות, רגע, ואני אגיד איזה מילה כזאת שאולי לא כולם עדיין מכירים, אבל רגע להיות עם זה ולהכיר בזה, שזה ה-state of mind שלי עכשיו. גם אם אני לא מכירה בזה, וגם אם אני כן, זה קורה עכשיו. אוקיי? אז אני יכולה לא להכיר בזה ולהמשיך אחר כך את השגרת היום שלי, וזה יצא על הלקוח הבא, על הילדים, על הבן זוג, על עצמי, במקרר, מתישהו זה יצא. והיכולת שלי רגע לעצור, להרגיש את זה, וזה כמו גל של אנרגיה בסוף, זה כמו גל בים. זה עולה, 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 עולה. עכשיו, מה אנחנו עושים? בגלל שזה עולה, וזה מפחיד כזה, אנחנו בורחים. לא, מקרר, לא, זה, לא, זה. אנחנו לא נותנים רגע לגל, אופ, לרדת, חזרה. הרי הוא נשטף בסוף לחוף. ואני חוזרת
לאיזון. כן, הוא נשטף לחוף תמיד. הוא נשטף לחוף. כי אני מכירה גם עליי, גם עליי וגם עוד פעם על מתאמנות, שהרבה פעמים אנחנו אחוזים אפילו ברמת הכמה ימים ושבועות.
זה הסיפור.
כן?
זה בסיפור. אנחנו אחוזים בסיפור של, אף הוא לא מאמינה שאומר לי את זה, אבל הוא לא מאמינה שאומר. זה לא באנרגיה כבר. זה לא
בגוף.
זה כבר לא בזה. זה אנחנו מפמפמות להתמנות את הסיפור, ועוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. בואו נעשה את ההפרדה. את הסיפור אנחנו לא צריכות. את הרגע שרגע להרגיש, להגיד וואו, וואו, זה היה ממש פוגע עכשיו, זה בתוך הבטן שלי, זה מבאס אותי, אולי בא לפקוט, אולי בא לי לקפוץ בעצבים, לא יודעת, לזרוק איזה צלחת, לא יודעת, כל אחד ומה שהיא זה. את הדבר הזה להוציא, את הרגע שזה, ואוקיי, זהו, זה יצא ממני. אם אני אמשיך לפמפם את הסיפור בלי לעבור את זה, יישאר לי הסיפור. זה יכול להישאר גם שנה, זה יכול להישאר 30 שנה.
נכון, לגמרי. אוקיי, אז נחזור לאותה סיטואציה של הבחורה הזאת, שקרה משהו, הוא אמר לה את מה שהוא אמר לה, היא מאוד נעלבה, היא נפגעה, היא כבר מסתובבת עם זה 3 ימים, והיא לא יודעת מה איך להגיב, היא לא יודעת מה לעשות, והיא גם נורא נורא מפחדת.
אוקיי.
מה מיינדפולנס יתרום לה בסיטואציה כזאת? הרי זו סיטואציה עסקית, צריך להתמודד עם הבן אדם הזה, זאת אומרת, אתה לא יכולה להיעלם לו.
נכון.
אי אפשר להגיד, טוב, לא מתאים לי לדבר.
נכון.
אז מה כן? מה האלטרנטיבות?
תראי, האלטרנטיבות, בסוף צריך לקיים את השיחה. אני לא אומר, זאת אומרת, צריך, הפעולה נדרשת לעשות. מיינדפולנס לא, אוקיי, בוא רק נעצור וננשום ונרגיש, ואז זה מנותק מפעולה והעולם יעשה את עצמו. ברור שלא. עכשיו אני צריכה לנקוט פעולה. אבל ההחלטה שלי, לאיזה, הבחירה נוצרת דרך המיינדפולנס. כי אם אני לא עצרתי רגע או לא שמתי לב, אני אפעל מהאוטומט שלי. אם האוטומט שלי במקרה הזה, אני מהצועקים החוצה, אז אני צעק. אם אני מהנעלבים והלא מדברים, אני עלולה אפילו להיעלם, לא לענות לו. אז זה יכול לקרות. זאת אומרת, אני אפעל באוטומט שלי.
פה הדפוסים יוצאים.
כן, פה הדפוס יוצא. אם לא עצרתי ושמתי לב למה קורה איתי, הדפוס שלי יצא. זה יכעס, זה ייעלם, זה ילקה את עצמו, כל אחד והדפוס שלו. אם עצרתי רגע, ופה המיינדפולנס מאוד 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 עוזר, אם עצרתי רגע והרגשתי את זה, עכשיו פתאום נוצרת לי, הרגע, הלכתי אחורה. אני רואה, הלכתי אחורה מהמיקרופון. רגע נוצר לי ספייס, להסתכל על הסיטואציה עכשיו, ואז נוצרת לי אפשרות בחירה. עכשיו אני יכולה לבחור, אוקיי, מה אני רוצה לעשות? יכול להיות שאני אתקשר ואנרים טלפון ולהגיד, תשמע, מה שאמרתי לי עכשיו מאוד פגע בי. אפילו שקלתי לא ליצור איתך קשר מרוב שכל כך נפגעתי. אולי אני עדיף לשלוח אס-אמס, אולי אני, לא יודעת, אולי אני אפילו גם יחכה יומיים. אבל נוצרת לי אפשרות בחירה, אני כבר לא רק על האוטומט. ובחירה זה כוח.
אז זאת אומרת, בעצם החוויה הזאת מייצרת סוג של חופש.
בטח.
ואיזושהי יכולת לראות מעבר למטר מרובה שלך.
למה שיוצא לי מהשלוף. כשאני נעלבת, אנחנו בני אדם. אם רגע לא הייתי עם זה ולא תפסתי, יצא לי התנהגות, זה יצא.
כן. לגמרי. אז אני רוצה לחבר אותך לחוויה הזאת, ובאמת לשאול אותך, מאיפה הגיע לך המיינדפולנס הזה? מאיפה כן. הוא נולד לך?
כן. אז למיינדפולנס הגעתי בצורה מאוד מעניינת, בחדר הקטן שלי, בלי החלון המאוד מאוד צפוף בהתמחות שלי במשרד עורכי דין. לא התחלתי כמאמנת בשיטת סאטיה או במיינדפולנס.
לא נולדת ככה?
לא. לא הפעם, לא בגלגול הזה. אבל את החיים המקצועיים שלי, התחלתי בלימודי משפטים.
כן.
תראה, אני גדלתי בבית מאוד נורמטיבי, בית שעושים מה שהורים אומרים, ולי אמרו ללמוד משפטים, אז זה מה שהלכתי לעשות. עם אבא עורך דין, ואני הבת הבכורה, והכל. זה היה מאוד, הייתי די טובה בזה, ועד היום, זה באמת המקום הזה של לדבר, ללחום על הצדק, ללחם בצדק, והתנסחות, ותקשורת בין אישית. אגב, זה גם משהו חלק באימון, זאת אומרת, בלהיות מאמנת, זה חלקים שהם דומים.
איך לא הבנתי, איך בעצם הם דומים?
המקום של להתנסח, או להתנסח, להקשיב, להביע, תקשורת בין אישית, בדיוק, זה מקומות דומים. אבל הם התנדבו למקום של עריכת דין, ועל אף שמהיום הראשון באוניברסיטה, וגם בעבודה עצמה, ידעתי שזה לא המקום בשבילי, זה לקח איזשהו זמן. ובתוך הזמן הזה, באמת, היה לי לא פשוט. היה לי לא פשוט. ומתוך הסטרס ומתוך המצוקה, חיפשתי לעצמי דרכים שיוכלו להקל עליי, שיוכלו לעזור לי בחיים היומיומיים הסופר עמוסים והמתסכלים שהיו לי.
איך הרגשת את הסטרס? איך ידעת שאת בסטרס?
וואו. זה מתחיל עם הבוקר, קמים בבוקר ולא רוצים לקום מהמיטה. זה הסנוז והסנוז והסנוז, ולשכנע את עצמי למה זה בסדר ללכת לעבודה, למה זה כדאי לי, אני אפגוש שם את החברים שלי, יהיה לי בסדר.
יהיה לי איזה לנץ' קטן.
נלך בערב לבירה, יש לי, זה קרוב לבית, זה נוח.
אם אתה הולך לעבודה בשביל הלנץ', כנראה
אתה בבעיה.
שיש פה איזה עניין.
יש פה בעיה. אין ספק. אז המקום הזה של כל הזמן לדון עם עצמי, להכריח. אז זה מתחיל משם. זה עובר דרך שעות מאוד מאוד עמוסות וארוכות. זה מקצוע לא פשוט ומאוד אינטנסיבי. אז המון המון שעות, המון המון עומס, המון דרישות, ואני קוראת לזה בכתפיים באוזניים, לא סתם. זה ממש לסיים את היום ככה. ואז להגיע ביתה ופשוט לקלוט שתשע שעות היית עכשיו ככה. ועם הבטן ולא שתית, ולא אכלת, ולא... זה סטרס.
אוקיי. אז אוקיי, זאת אומרת שזה מה שחווית במשרד.
כן, באופן יומיומי, בסופו של דבר.
ואז מה קרה?
בהתחלה לא קרה כלום. זאת אומרת, היו שנים מספר, אני מודה, בערך 4 שנים, שפשוט המשכתי את זה, שידעתי.
זה לא כך הרבה, אני מכירה אנשים שעברו ככה איזה 20,
נכון, למזלי,
30 שנה, למזלי. בעבודה שהם לא רוצים להיות בה. או...
נכון, נכון, נכון. וזה לא פשוט, גם שנה או גם 4 וגם בטח שלא 20, אבל בהתחלה באמת לא קרה כלום, זאת אומרת, משכתי עוד קצת ועוד קצת, אבל הכסף, אבל התנאים, אבל החברים, אבל הטייטל, וכל השנים שכבר השקעתי, ולכל אחד מאיתנו, אני בטוחה שגם מי שמאזין ומאזינה, יש את הלמה לא לעזוב. את הרשימה. אפילו שיודעים בלב, יודעים בלב בבטן, שצריך לעזוב, יש את כל הלמה. יש את כל הלמה, ורשימת הלמה כבודה במקומה מונח, כי צריך לעבוד איתה כדי לעשות את השינוי. ואז בהתחלה לא קרה כלום, עד שקרה משהו. ומה שקרה, זה קרו שני דברים מאוד חשובים, דייט ביחד. הדבר הראשון זה שעזבה מישהי מהמשרד, ויום אחד אני מקבלת טלפון מהבוס שלי, שאמר לי, תשמעי, בואי אליי למשרד, ושם הוא בישר לי שבעצם הוא שולף אותי ממה שהיה העשייה שלי באותם 4 שנים, ומעביר אותי לתחום אחר לחלוטין, שלא היה לי שום קשר או שום אהבה אליו בכלל.
וואו.
וחצדית, בלי לשאול אותי, בלי להתייעץ איתי, בלי לשאול איזה משהו שאני רוצה בכלל, פשוט זה מה שקרה. והוא חשב כמובן, אני רוצה להגיד שזה קידום משמעותי בשבילי ושהוא עושה עבורי שירות. ואני יודעת את זה, אני אמינה לו, לא היה לו שום כוונות רעות, חלילה. הוא באמת, זה באמת גם היה קידום משמעותי, רק שאני לא רציתי אותו. אז מין עזרה דוב שכזו, אבל בסוף יצא טוב. והדבר השני שקרה, זה שגיליתי שאני בהיריון. ואמרתי, אוקיי, זה פה משנה את העניין. זה אות מסוים, ועכשיו המחירים הולכים להיות יותר גדולים, ואותם אני כבר לא רוצה לשלם.
אני חושבת שזה הפריבילגיה שלנו, אני אומרת,
כנשים.
פריבילגיה במרכאות, של זמן הגיליתי שאני בהיריון. יש לנו סוג של כרטיס אישור מהרופא, שאנחנו יכולות לעצור רגע, ואנחנו יכולות, וקורה משהו.
נכון.
זאת אומרת, גם אצלי התפנית קרתה בדיוק באותו שלב, שאני הייתי כבר בהיריון, ואז הבנתי שמשהו פה קורה לא בצורה שהייתי רוצה להיות פנויה ככה לילדה, לא להיות פנויה לילדה.
כן, זה לא להיות.
בדיוק, לא להיות פנויה, להיות את הקיבוץ הזה, את הזה, את העצבים האלה, את הלחצים האלה, את זה שתמיד הקטסטרופה פה מרחפת מעל הראש. ובאמת שם היה זה, ולגמרי זה פריבילגיה, אני אומרת.
ואני רוצה להגיד שזה נכון, והרבה, הרבה, הרבה נשים מגיעות אליי במקום הזה של אחרי הילד הראשון, אחרי הילד השני. זה פריבילגיה שיש לנו כנשים, ואני חושבת שגברים הרבה פעמים משלמים על זה מחיר. זאת אומרת, גם כשהם רוצים לעשות שינוי, יותר קשה להם. אין להם את העצירה הזאת שמחשבת מסלול מחדש ביולוגית.
נכון.
ורגע, וגם אם נשארים באותו מקום, לפעמים נשארים באותו מקום במדייקים, או מורידים אחוז המשרה, או יוצאים יום אחד מוקדם, אבל יש איזשהו מקום שרגע חושב מחדש על יש לו אפשרות לחשוב מחדש, שאין אותה לגברים, וזה חבל לי. והרבה פעמים באמת רואים שזה גם מגיע, למי שזה לא מגיע לו בטוב, כחופשת לידה, או כאיזושהי עצירה יזומה, זה מגיע חס וחלילה, במחלות, באסונות, בכל מיני דברים כאלה שמאלצים אותנו לחשב מסלול מחדש.
נכון, אני אספר לך ככה משהו, במאמר מוסגר, אחד הכלים שאני משתמשת בהם זה הריקול, הריקול הילינג, למי שלא מכיר, ובעצם הריקול מדבר על זה שכשיש מחלה או דפוס, אז אנחנו, יש לו טריגר רגשי שגרם לו לפרוץ, או סיפור ששלתי, של השושלת, של ההורה, או של הסבא וסבתא שלנו. וסתם שתדעי שבריקול הרבה פעמים אוטו, זאת אומרת תאונה לצורך העניין, או הרבה פעמים נותנת איזשהו סימבול לבואי נראה מה אנחנו עושים פה אחרת. מה אנחנו יכולים, כאילו מה קרה פה בעצם, שאני צריך להתעורר, או נפילה, נפילה אמיתית, כאילו נפילה במדרגות, נפילה בזה, כאילו זה הרבה פעמים איזה שהם נקודות כאלה של סימנים שאומרים לכם בואו נעצור ונתבונן.
כן, כי תשמעי, זה גם מאוד מאוד הגיוני. אנחנו נדרשים, נדרשות, אבל גם נדרשים להחליט מה המקצוע שלנו, מה אנחנו רוצים ללמוד בגיל מאוד 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 צעיר, גם מגמה, גם לאן הולכים, בגיל צעיר, לפעמים משקיעים שם כמה שנים, ובגיל 30 פלוס, או תחילת ה-30, לפעמים זה לא נכון, לפעמים צריך לעשות באמת חישוב מסלול מחדש. יש לנו מלפנינו עוד כמעט 40 שנה של עבודה, למה שנעשה אותם במקום לא מדויק?
שבעיני זה גם פריבילגי, כי אני לא בטוחה שלהורים שלנו היה את הזכות הזאת, את היכולת הזאת, ובטח ובטח לא לסבא וסבתא, שזה היה עוד עבודות שעברו בתורשה.
נכון, אבל זה שלא הייתה להם, ואנחנו היום נמצאים במצב שכן אפשר, זה לא אומר שצריך לשחזר משהו שכבר לא מתאים.
נכון. אז בואי נעשה לנו איזו הפוגה קטנה, ואחריה אנחנו נדבר על מה קרה אחרי.
יאללה.
אז השיר הבא שבחרת, מתנות של ויתר בנאי.
נכון.
למה?
השיר הזה הוא בעיניי, הוא מתחיל, תכף תשמעו, וכשאני יוצא מזה אני קונה מתנות לכולם. ומבחינתי כשאני יוצא מזה, זה כל אחד מהיוצא מזה הפרטי שלה, ואני מבחינתי זה היה לצאת מהמקום של, המקום שלא מדויק לי, המקום שלא טוב לי, המקום שסוגר אותי. ולתת מתנות לכולם מבחינתי, זה באמת, זה לא שבאמת הולכים לקניון וקונים מתנות לכולם, אלא שבאמת היציאה שלי מהמקום הזה והחיפוש אחרי מה שכן יעשה לי טוב, יאפשר לי לתת את המתנות שלי לכולם. זה שאני אלך לקניון ויקנה אותם, אלא אני פשוט, אני המתנה. אז זה התהליך.
מגניב. אז אני שמה ונחזור תכף, תהנו. אז אנחנו עכשיו נדבר על התפנית שלך. מעולם המשפטים לעולם האימון, ואיך, כאילו, what the fuck? כאילו, מה הגשר בין זה לבין זה? ואיך חזרת את האומץ, גייסת החלטות, איך וכו' וכו'.
כן.
בואי נתחיל מאותה נקודת שבירה. אם היה נקודה אחת, ספציפית כזאת, שהיא הייתה מה שנקרא דיל ברייקר, או שזה באמת תפטף ותפטף 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 לאט לאט.
כן, אז זה גם תפטף, אבל גם באמת היה דיל ברייקר, מה שככה התחלתי לספר לך קודם, באמת הבנתי שאם אני נמצאת במקום שבו אפשר פשוט להלאים אותי ולהחליט באופן חד צדדי שאני עוברת תחום, וגם ככה זה לא משהו שאני רוצה לעשות, אז נדרשת פה חשיבה מחדש, ופשוט עזבתי. זאת אומרת, לא ידעתי לאן אני הולכת. עכשיו, יש אנשים שיגידו שזה אמיץ, יש אנשים שזה יגידו לא חכם.
כן, זה מאוד, אני תמיד אומרת שהגבול בין טיפשות לאומץ הוא דק מאוד.
דק מאוד, אבל זה באמת פונקציה של סבל, ואני חושבת שאם יש לנו מאזינים שגם פשוט עזבו, אז זה באמת פונקציה של כמה לא נוח לי, כמה אני לא רוצה יותר להיות באיפה שאני נמצאת, וגם כמה אני יכולה לסמוך על עצמי שאני אסתדר. זה גם פונקציה. ובאמת עזבתי ויצאתי לחופשת הילדה ולא ידעתי לאן אני אחזור, והיה שם תהליך של חיפוש. היה שם תהליך של חיפוש לא ארוך במיוחד, אבל אני ממש זוכרת את עצמי יושבת בחופשת הלידה, ואוכלת לחברות שלי את הראש, בגדול. באמת, מחפשת, רגע, ומה אני אעשה, ואיך אני אמצא, זאת אומרת, מין איזשהו מקום של חקירה פנימית כזו, שהיום אני עוזרת בקליניקה שלי לנשים אחרות לעשות, שיהיה גם יותר קצר וגם יותר ממוקד ותכלסי, עשיתי אותו בעצם עם עצמי. ולכן גם בחלק מהכלים שמצאתי אני יכולה לשתף אחרות מהניסיון שלי ולעשות את זה יותר יעיל, אבל באמת חיפשתי, ותכף אולי גם נדבר איך מחפשים ומה מחפשים, ובסופו של דבר הגעתי לשילוב כל הדברים האלה שהיו שם כל הזמן, כי מיינדפולנס היה שם ברגעים הקשים לעזור לי, ואז באמת גם גם הלכתי בעצמי ונפגשתי עם מישהי ש כמו יועצת קריירה כזו, ושהייתה לנו חברה משותפת, ונדלקתי, אמרתי, וואו, לא רק שהדבר הזה עזר לי, הפגישה האחת, שתיים שפגשתי אותה, אלא זה בעצם מה שאני רוצה לעשות.
אז עכשיו את בטח כל אלה שמאזינות לנו, ואני כבר יכולה להגיד לך שיש לנו כמה מאזינות שאני יודעת בוודאות שרק מחכות שתתני את המרשם, את, כן. את המשוואה הזאת, איך כן. זה עובד, מה עושים, מה מגלים, איך יודעים.
כן. אז זה סוג של מרשם, אבל המרשם הוא גם פר מטופל. כי אם אני בא וגיד, יש מרשם, זה נכון. אם יש מרשם אחד שמתאים לכולם, תחשדו. תחשדו. כי אנחנו לא כולנו אותם אנשים. אז זה נכון שזה מתבסס על רכיבים מסוימים זהים, אבל לכל אחד יש שם את המינונים האחרים, ואת איפה לשים את המשקל האחר. אבל אחד מהדברים שאני יכולה להגיד, זה בעצם להתחיל לשאול את עצמכם שאלות. וגם אם אין עדיין את התשובה, המאוד, עם הסימן לקריאה, להמתין בסבלנות. ואיזה שאלות למשל אפשר לשאול?
יאללה.
אחת מהשאלות שאני שאלתי את עצמי, זה בעצם, מה אני אוהבת לעשות? זה נשמע כאילו מאוד טריוויאלי או משהו כזה, אבל אנחנו, זה לא השאלה הראשונה שאנחנו שואלים. אנחנו שואלות הרבה פעמים, מה אני יודעת לעשות? במה יש כסף? במה אני...
נכון.
במה יכול להשתלב לי בחיים? אבל את השאלה של רגע, מה אני אוהבת? מה אני רוצה? מה משמח אותי? אפילו אם אני רגע מנתקת את זה, והרבה פעמים אני מבקשת ממתאמנות שמגיעות אליי, תנתקי את זה מתחום העבודה. אם אני שואלת אותך, מה את אוהבת לעשות בחייך? בזמן הפרטי שלך. מה עשית עכשיו בקורונה? 3 חודשים ישבנו בבית, 3 חודשים ישבנו בבית. מה עשית? יש את אלה שיגידו לי, איי, תשמעי מה שעשית. אהבתי על החיים. לא היה לי משעמם רגע אחד לבד. כל הזמן מצאתי לעצמי מה לעשות. בישלתי, וראיתי יוטיובים, וראיתי זה. ואני שואלת, רגע, באיזה נושא? באיזה נושאים? תשמעי, מה שאני הכי אוהבת, כן, זה, לא יודעת, לסדר את הבית בשיטת מרי...
קונדו.
ואני אהבתי על זה, והתחלתי לסדר את כל הבית, וכל הזמן אני רואה פודקאסטים שזה. רגע, יש לנו פה מידע. בוא נתחיל להקשיב לזה. מה את אוהבת בזה? לסדר, זה גורם לי להרגיש. וואו, רגע, טק, 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 זה אני שומעת את הסימנים נופלים. טו, 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 זה ג'קפוט מבחינתי. אבל בשבילה היא כזה, מה הקשר? מה הקשר בין זה לעבודה? בכלל, בהתחלה לא רואים את הקשר. מה זאת אומרת? סבבה, אז אני אוהבת את זה, אז אני עושה את זה רגע, בוא נראה, אולי זה בכלל תחום שמעניין אותך להיות, וגם אם זה לא זה, בוא נראה רגע למה. מה יש שם? זה סדר וארגון, זה לבוא לאנשים ולהתחבר אליהם לבית. מה יש שם? אנחנו נתחיל ללמוד מזה אינפורמציה, שאנחנו אחר כך נשתמש בה, כדי למצוא את הדבר הזה שהוא הכן.
אוקיי, מה עוד את שואלת?
אז אחד מהדברים זה באמת להתחבר למה אני אוהבת, ולפעמים כשבאמת... אני אומרת למה אני אוהבת, וזה נשמע כמו שאלה קלה, אבל זה לא. לפעמים אנחנו כל כך מנותקים, מנותקות, מה אני אוהבת, אני כבר לא זוכרת, מרוב שאני 10 שנים, לא יודעת, מעצבת פנים,
עורכת דין, עסוקה בלא לעשות את מה שאני אוהבת.
בדיוק, עסוקה בלא לעשות, לפעמים
ממש... ולהתמחות בלעשות את מה שאני לא אוהבת.
בדיוק, לפעמים זה ממש, ממש צריך רגע, to tap in למקום הזה. ואחד מהדברים, ואגב זה אדון שוקו גם, זה לנסות להתחיל רגע לראות מה אהבתי לעשות בתור ילדה. מה אהבתי לעשות שהייתי קטנה? למשל, אם את שואלת אותי את זה, אז מאוד, נכון שתמיד שואלים ילדים מה אתה רוצה לעשות, מה אתה רוצה לעשות, אני הייתי רוצה להיות, רציתי להיות חוקרת ב-CSI.
די, בתור ילדה?
בתור ילדה, אני רציתי להיות חוקרת, היה לי חלום להיות קרימינולוגית, הייתה אז סדרת משטרה, אני לא זוכרת מה, עם יונה אליאן, אני כבר לא זוכרת איך קראו לה, מרחב ירקון, קראו לזה מרחב ירקון. הייתי עולה בכיתה זין. זה היה, והם היו שוטרים, והם היו...
זה נערה, זה לא ילדה. נערה. טוב, ילדה, היו לך
שאיפות יותר... הייתי בטח להיות בלרינה, או איזה, לא יודעת,
משהו... או מה שההורים שלך יגידו.
שאלתי את הבת שלי, בת 6, מה את רוצה להיות? היא אמרה לי, פייה ואסטרונאוטית. אז בדיוק. הולכים רחוק. אבל שברגע מתחילים שנייה להתכנס, אז אני, היה משהו שקסם לי בלהבין את הנפש של האדם, של... במקום הזה של לחקור את הקלסטרון של הפשע, שפשוט עשה לי את זה. אז נכון, זה לאו דווקא הפשט של הקרימינולוגיה, או לעבוד במשטרה, אבל רגע, כשמסתכלים על זה בבפנים,
כאיחוד,
זה
להבין, כערך.
כערך, זה רגע להתחבר לנפש של האדם, זה רגע להבין את הפסיכולוגיה שמאחורי, ובאמת מה שאני עושה היום, כמאמנת, זה בדיוק, זה חוקרת. זה בדיוק זה, רק בלי דם. כן? אז זה בדיוק זה.
בלי אשמים.
בלי משטרה, בלי כלב, ובלי, רק בפאן סייד. אבל זה בדיוק הנקודה הזאת, והרבה פעמים זה נראה לאנשים, אבל מה זאת אומרת, אבל אני לא רוצה להיות במשטרה, אבל אני לא רוצה לראות דם. אבל רגע, יש בו כל כך הרבה יותר כדי ללמוד עלייך, שנוכל רגע להבין מה כן.
נכון, אני מסכימה איתך, זה אצלי גם איזשהו חלק מהקורס, כשאנחנו מדברות על בידול, מבחינתי זה אותו דבר.
נכון.
זה להבין מה זה הדבר הייחודי הזה שלך, מה זה האמירה הייחודית הזאת שלך.
מה זה שאת.
בדיוק, שזה עכשיו, אני אגיד משהו אחרי שתסיימי את כל השאלות, על ייעוד בהקשר הזה, זאת אומרת, איך אפשר לדעת שזה זה.
כן.
אז בואי תמשיכי, איזה עוד שאלות את שואלת את המתאמנים, מתאמנות שלך?
ועוד דבר שאני אוהבת לשאול, זה אם עכשיו הכל היה אפשרי, זאת אומרת, הייתי מביאה עכשיו את המנורה הזו של אלאדין, והיינו נותנות את כל המשאלות, ומה היה אפשרי, מה היית רוצה לעשות? עכשיו, זה גם שאלה לא קלה, הרבה פעמים אני לוקח איזה זמן להסכים לשחק את המשחק הזה. אבל כשאני כבר מצליחה לשכנע אותם ככה, רגע, ללכת על הכל, עולה שם בדרך כלל משהו. יש כיוון. יש כיוון כאילו מאוד לא מאוד ברור שזה בדיוק יועצת מס במשרד כזה וכזה.
כן.
יש בדרך כלל איזושהי נטיית לב פנימה.
הצורה עוד לא ברורה, אבל הכיוון.
הצורה עוד לא ברורה, אבל יש משהו, אפילו אם זה בכיוון כללי, או איך שזה נראה, או מה הייתי רוצה להרגיש, יש שם משהו. ואחד הדברים שהכי חשוב להתחיל רגע, להביא את המשהו הזה לעולם, כי הוא כל כך סגור בי, אבל אי אפשר, אבל זה לא מסתדר לי, אבל זה לא כלכלי, אבל זה... שרגע עוד לא הקשבנו לו, ורגע עוד לא... רגע לשים את הסביבה של מותר לי לעשות משהו שאני אוהבת, מותר לי לבחור במשהו, גם אם הוא רגע עוד לא כלכלי, או עוד לא אפשרי, עוד, אבל רגע, רגע להתעסק עם הרצון.
בדיוק היום הייתה לי שיחה עם מתאמנת על זה שהצעתי לה איזושהי, מתוך מה שהבנתי והכרתי עליה וחקרתי את הבסיס שלה, את העבר שלה, את תחום העניין שלה, גיבשנו איזשהו רעיון מסוים, ואז ישר אמרה לי, ואני כבר מטפטפת לה את הרעיון הזה, שכאילו הוא all over, היא כאילו, והיא אמרה לי משהו שמאוד מעניין, היא אמרה לי, אבל זה כל כך מצריך הרבה עבודה וסיזיפיות, שלא נראה לי.
ללכת ליום אחרי יום אחרי יום למקום שאת לא נהנית בו וסובלת, לא מצריך עבודה?
כן, אבל הגיבוש של המשהו החדש הזה, אוטומטית מעלה הרבה מאוד פחדים ומועקות.
נכון.
שזה בדיוק המקום הזה שאת מדברת עליו, על לנקות, 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 על אם הכל היה אפשרי. כן. היית עושה את זה? זאת אומרת, אם היית, אם לא היה מצריך עכשיו שיווק, אם לא היה מצריך, לא יודעת מה, לספור שקלים בסוף כל יום, אם לא היית צריכה להתמודד, היית עושה את זה? כאילו, אז... ואז מגיעה איזושהי תשובה כנה כזאת ואותנטית, שהיא באמת מגלה תגליות.
נכון. ואז יש כאן עוד משהו מאוד מאוד חשוב שצריך להבין. שהרבה פעמים אנחנו, אגב, מיינדפולנס וסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו וכל מיני כאלה, הרבה פעמים יש לנו גם איזושהי ידיעה, או ידיעה סובייקטיבית שלנו, של מה זה אומר שיווק לצורך העניין, או מה זה אומר להיות עצמאית, או מה זה אומר לעשות קורסים או לעמוד על במה.
התפיסה.
אנחנו רואים תפיסה ש... שלפעמים זה מה שראינו בבית, אצל אחד ההורים, חשוב להגיד שהבועה התעסוקתית שגדלנו בה,
לגמרי.
היא סופר קריטית, ולמדנו וינקנו מזה, מה זה עבודה, מה זה המקום הזה, זה כיף, זה לא כיף, מה קורה לי שם, איך אני חוזר ככה הביתה, איך אני יוצא לעבודה.
רק זה, זה עבודה
רק זה,
בי ועבודה
רק
בפני עצמה.
רק זה אפשר לעשות עוד פרק בזה, זה חשוב לשים רגע את זה, אבל אם אני רגע חוזרת למה שאמרתי, זה באמת, אנחנו ישר רצים למחירים, ישר רצים לאיך שזה היה, אפילו ניתן את הדוגמה של, אבל אני לא יכולה להיות סתם עצמאית, כי אני לא יודעת לשווק ואני לא אוהבת למכור את עצמי.
כן.
כי יש לי רעיון, יש לי קונספציה של מה זה לשווק ולמכור את עצמי.
וואי וואי, אני כל כך מכירה את זה מקרוב.
ופה אני חייבת, ושוב, אנחנו פותחות פה סוגריים, כי אחד הדברים שאני עושה ומלמדת אנשים, זה שזה לא חייב להיות ככה. יש כל כך הרבה צורות לשווק, להיות עצמאית. והמקום הזה של למצוא את צורת המחשבה שלי, של איך לי נוח, איך אני אלך עם המשאבים הטבעיים שלי, איך זה לא יהיה לי קשה, איך זה יכול להיות לי אפשרי, פתאום מנקה לי את כל המחירים, פתאום מנקה לי את כל מה ששמתי שם, על הלמה לא. אבל זה דרך לעשות שם, ולא תמיד אפשר לעשות אותה לבד, כי זה שקוף לנו. אנחנו רואים, שיווק הוא מרגיש לנו כזה. אנחנו צריכים לפעמים מישהו חיצוני, שילווה אותנו בדרך הזאת, שלא חייבים לשווק ככה וככה וככה, אלא אפשר לעשות את זה גם בדרך שמתאימה לי, ואז אני כן יכולה להיות הדבר הזה שרציתי.
נכון, אני מסכימה עם זה מאוד, אני קוראת לזה לזרוק את האיך מהחלון.
בדיוק.
כאילו,
בוא נדבר רגע על מה. אחר כך נמצא את האיך, ואיך יכול להיות מותאם אלייך, למי שאת. זה לא חייב להיות רחוק ממך, או קשה, או מסובך. נכון. זה לא חייב.
יש משהו שרצים ישר לאיך, הוא מסרס את זה באופן קשה מאוד.
אבל זאת החברה שגדלנו, על דוינג. אגב, מיינדפולנס, האיך זה דוינג. ומיינדפולנס מביא אותך בחזרה למקום של הרגע מה? רגע, עוד פעם מה? לא כל הזמן באיך, לא כל הזמן בדו, דו, 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 דו.
נכון מאוד. אוקיי, ואיך הם ידעו, נניח, והם שאלו את עצמם את השאלות האלה, אוקיי? והם הגיעו לאיזשהם תובנות מסוימות. מה, איך הם ידעו שכדאי להם לבחור צד אחד או כיוון מסוים ולא את הצד השני? או מה, על מה הם צריכות להתבונן? או מה את מציעה להם בשלב הזה? נגיד והבנת שאת כבר לא רוצה להיות העורך הדין הזאת, והבנת שמעניין אותך משהו בעולם הרגשי, רוחני, נפשי, אוקיי? ואז מה?
זה בעיקר בשלב הזה שכבר הבנת קצת מה...
שזה רק מעניין אותך אגב, שזה כן. רק מעניין, זה עדיין לא הופך את זה לקריירה.
נכון, זה עדיין לא הופך את זה לקריירה, אבל כבר יש לך כיוון. אז כבר מכל אם אני מדמיינת את זה רגע, את עומדת על איזה אבן, וקודם הכל היה נראה מים סוערים, ומלא מלא אבנים, ומלא מלא אפשרויות, ומלא מלא רעש בראש, וככה רוב הבנות מגיעות אליי. וזה בסדר, ככה גם אני הגעתי, בהתחלה יש רעש, עד שעושים סדר. מגיעים עם רעש מאוד מאוד גדול, ובאמת בפגישה אחת או שתיים, אנחנו מצליחות לייצר איזושהי בהירות, שמכל האבנים ומכל הבלגן, יש אבן אחת. זה הצד הבא, לשם אנחנו דורכות, הולכות לשם. ואז זה באמת, אמרת, אוקיי, מה היא עושה עכשיו? זה בעיקר מה היא לא עושה. זה בעיקר לא להתחיל עוד פעם להתפזר בחזרה. וזה לא קל. כי אנחנו שומעים את מה האמא אומרת, ומה הבא אומר, ומה החברה אומרת, ומה בן זוג אומר, פתאום נהיות לנו אותם בחזרה, 10 אבנים או 10 אבנים בחזרה. אז זה רגע להסכים ללכת על אותה אבן שבחרנו, ולעשות את הצעדים שם, ויש פעולות. לפעמים הולכים ליום פתוח, לפעמים צריך להשלים לימודים, לפעמים כל אחת מתחילה ללכת לכיוון שהיא בחרה. או לפעמים פשוט, זה יכול אפילו הרבה פעמים להסתכם בפוסט בפייסבוק. אבל צריך לעשות את הפעולה, ולא להתבלבל.
ותגידי, ואיך היא תדע שנגיד זה זה?
היא תדע לפי הבטן.
אוקיי, תרחיבי.
אני ארחיב. יש משהו מאוד ברור, כמו ההפוך אני יודעת שאני מאוד מאוד סובלת, מתחילים להיות פרפרים של התרגשות. יש פרפרים של התרגשות בתוך הדבר, יש איזה מין...
אבל אני רוצה לחדד שהיא מגיעה, מתוך העשייה והטעימה של הדבר עצמו, כי לפעמים יש את מה שאנחנו חושבים ואנחנו אומרים, לא נראה לי. אבל אז יש אנחנו מתוך ההתנסות או מתוך החוויה או מתוך זה ש, טוב, אמרנו, בוא ננסה כזה, וזה פתאום קרה משהו מגניב.
Okay.
או פתאום מישהו אמר, מתוך ההתנסות בדבר עצמו, פתאום נפתח עוד איזה עולם חדש.
נו, אז היא כבר בדרך. Keep going.
כן.
זה בדיוק העניין, keep going. הנה, זה בדיוק מה שאת מתארת.
כן.
יש איזה משהו נפתח, פתאום משהו קורה. יופי, מצוין, את כבר בדרך. התחלת. הנה.
תראי, מיכל, יש לנו 4 דקות.
וואי, כן. אני לא מאמינה.
4 דקות זה. אז בואי ככה נאסוף את כל מה שכדי, כי אמרנו פה הרבה מאוד נכון. דברים. עם מה היית רוצה להשאיר את המאזינות והמאזינים שלנו ככה, אלה שבאמת מתלבטים על כיוון, או שמצאו איזשהו כיוון ועדיין לא בטוחים, כאילו זה כן, זה לא, זה... מה את מציעה להם?
קודם כל, אם יש משהו שאני רוצה להוציא את מי שככה הקשיב ונמצא באיזושהי צומת דרכים, זה המקום הזה של מותר לכם. מותר לכם לשנות, מותר לכם להתבלבל, מותר לכם לחפש, מותר לכם ללכת כל יום לעבודה שטוב לכם בה, שכיף לכם, שטוב לכם, שאתם מרגישים שזה המקום הנכון. לא באנו לפה לסבול. באמת, אנחנו עובדים כמעט חצי מהיום שלנו, 9-10 שעות, לפעמים יותר, בנטו לפני נסיעות, זה לא צריך להיות מקום של סבל. זה לא צריך להיות מקום של סבל, בעיניי. אז הדבר הראשון שאני הייתי רוצה להוציא, זה שמותר. כי כל אחד עכשיו יגיד, אבל כסף, אבל נסיבות, אבל זה, אבל השורש של הדבר, זה האמונה ולסמוך על עצמי שכן, שאני אסתדר, יכול להיות שזה ייקח קצת זמן, יכול להיות שאני צריך עזרה מאנשים. I will figure it out. אני לא אמורה לסבול פה עכשיו עוד 40 שנה, או עוד 30 שנה, או עוד 20 שנה. לא. לא. והדבר השני שהייתי רוצה ככה להגיד, זה שלא חייבים לעשות את זה לבד. אגב, שוב, אדון שוקולדו, הוא הולך ואוסף בדרך אדונים שוקולדים נוספים. ויש לנו את האנשים האלה בחיים שלנו. בין אם זה הגב הכלכלי, לפעמים זה הורים ובני זוג שיכולים לתת לנו את הגב הכלכלי. לפעמים זה לא הגב הכלכלי, אבל זה החברה הטובה הזאת שיכולה מאוד מאוד לשקף לנו את עצמנו ולעזור לנו במקום הזה. ולהיו שתי חברות טובות במקום הזה, באמת, שבזכותן, בזכות ליאור חברה שלי. אז היה לי את האומץ לעשות את השינוי הזה. היא הייתה שם, במקום הזה. אז לעזר, לעזר בכל מי שיש לכם. ואם זה לא חברים, אז לפעמים יש לנו את היכולת לקחת ייעוץ בתשלום. באמת, הרבה פעמים אנשים הולכים לעשות תואר שני, מוציאים עשרות אלפי שקלים, לוקחים שנה של לימודים, זה בסדר, אצלם
אבל מאמנת.
זה בסדר להגיד, עכשיו אני לא אעבוד שנה, אני אעשה תואר שני, יוציא על זה מלא כסף, אבל לעשות חודש של ליווי, של ייעוץ קריירה, או לעשות, זה לא. למה?
או אימון. למה? שמתמקד בדיוק על התחום הזה.
כן, למה? זה באמת, זה לא מילה גסה לעזר בעיניי. קחו לכם את המקומות שלכם, ושוב, בדרך שמתאימה לכם. אבל קחו את התמיכה בדרך, לא צריך לבד.
נכון. אני רוצה להוסיף לזה עוד משהו קטן על סימני יהוד, שהרבה פעמים אנחנו מקבלים סימני יהוד, אנחנו פשוט לא מקשיבים להם. זאת אומרת, אם התפיסה שלכם היא כזאת שכאילו הכל מקרי, כן? אז גם לא נהיה קשובים לסימנים האלה. עכשיו, הסימנים האלה יכולים להגיע בזה שאתם מדליקים את הרדיו ופתאום יש איזה שיר, והם יכולים להגיע בזה שכולם אומרים לכם ש...
נכון.
בדיוק, זה יכול להיות באיזה מסר שכתוב פתאום על עמוד באיזה רחוב, וכל מיני כאלה דברים. הרעיון הוא פשוט להתחיל להתחבר ולהיות קשובים לזה.
ואגב, זה מיינדפולנס, המקום של להיות קשובים. הרי מיינדפולנס בעברית זה קשיבות. זה המקום של להיות קשובים. ועוד מקום אחד מאוד מאוד חשוב בדקה, זה להיות סבלנים ורקים עם עצמנו, ותכף זה גם התקשר לשיר האחרון שלנו, שזה להשתדל, לא לבוא בביקורת, בקשה, אנחנו כל כך קשים עם עצמנו במקום הזה, שלמה אני לא מוצא, ולמה אני לא מוצאת, ולמה אני, וזה בסדר שאני עוזבת, או לא בסדר שאני עוזבת, אנחנו כל כך כל כך קשים עם עצמנו, היכולת לנסות להביא, יותר להסתכל על עצמנו בעיניים טובות שם, יותר לחמול אותנו. אם זה היה חברה טובה שמתייעץ איתך לשינוי קריירה, איך היית מדברת איתה? ככה לדבר על עצמך, להיות עדינה, להיות רכה איתך בתהליך הזה של שינוי.
מהמם, אז אנחנו הגענו לסיום, היינו יכולות לדבר פה עוד 7 שעות, אבל יש לנו איקס זמן. אנחנו נסיים עם כל הדברים היפים באמת שאני גם מאוד 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 אוהבת. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו כאן בפייסבוק, מיכל קרמל דודי בפייסבוק שלה, מורטו לדנו בפייסבוק שלי ובאפליקציה של הרדיו החברתי הראשון. תהנו, ולילה טוב, ואם אתם צריכים עזרה, מיכל פה בשבילכם.
בטח, בשמחה רבה.
ביי. ביי ביי.
תודעה פוגשת נשות עסקים. עם מורטו לדנו.